than some people can for telephones, or that's
yeah.
And mine is every
okay.
Mine is
okay.
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 Okay. Okay.
Okay. Okay.
Okay.
ערב טוב, א', אני רוצה להזכיר לכולם לספור את הפלאפונים, וב', אחרי ההרצאה אנחנו נתפלל לתפילת מעריב. תודה רבה למשפחות שפגר ואיר זלצמן ושפר שנתנו חסות לערב ההרצאה לעילוי נשמות, רב דניאל ומשה אייזמן, זיכרונו לברכה, אביה של מיכל שפגר, רב משה בן אריה בר, זיכרונו לברכה, אבא של אריה בר, מרת ליבה דברה, בת שמשון הלוי זלצמן, עליה השלום, אמא של יואל זלצמן, מרת חיה עידה, בת אברהם שפר, עליה השלום, אמא של ארי שפר. שלחו לו למם בשבוע האחרון בשלהי תשרי תשס"ג. Maybe along the way it got to him. Okay. Okay. L'chavod hu li la'tzik bifneichem et ha-professor Yisrael Oman she'yavir hartza'a b'nosei ufneihem ish el achiv sicha b'inyan mitzvot ben adam v'chavero. Professor Oman hu choker noda b'al shem bein-lo'umi b'tchum Torah ha-mitzchakim v'chatan prat Nobel l'kalkala l'shnat 2005. Professor Oman נולד בפרנקפורט בגרמניה. את תואר הדוקטור קיבל במכון לטכנולוגיה במסצ'וסטס, MIT, בשנת 1955. הוא חבר סגל באוניברסיטה העברית משנת 1956. עקב חשיבות המעמד, התייחסתי למשימה שלי בשיא הרצינות. התחלתי בחיפוש קורות החיים של פרופסור אומן באינטרנט. טלפנתי לביתו, תמר בהרנוף בירושלים, כדי לקבל פן קצת יותר אישי. קראתי את מאמרו המפורסם שמנסה להשתמש בחוקים של תורת המשחקים כדי להסביר משנה בעייתית בכתובות דף צדיקים ולמד א' בקשר לחלוקת ירושה בין בעלי חוב. התחלתי לכתוב את דברי הפתיחה על ספקטרום רחב של תכונות חיוביות ונושאים מגוונים, כולל בין היתר ריבוי מעשי קידוש השם בטקסי פרס הנובל, דוגמת הקפדה על כשרות, שמירת שבת, ברכות, שעטנז ועוד. התחלתי להעמיק בכיבודים הרבים שזכה פרופסור ישראל אומן, בין היתר פרס ישראל לחקר הכלכלה לשנת תשנ"ד וחתן פרס אמת לשנת 2002. התרשמתי מההישגים שלו בכתיבת כמאה מאמרים מדעיים ושישה ספרים. בפן הפחות מקצועי מצאתי סיפורים מעניינים, כולל הפעלת שיקול דעת נכון על ידי פרופסור אומן כחייל במלחמת יום הכיפורים במצב מסוכן בשדה דוב. למדתי על האהבה שלו לסקי, לטיפוס הרים וגם לבישול. פרופסור אומן מספר סיפור מרגש באוטוביוגרפיה שלו בקשר לעבודת הדוקטורט שלו בנושא תיאוריית הקשרים, NAF theory, K-N-O-T, ב-MIT, נושא מתמטי תיאורטי טהור, שהוא לא חלם על יישום מעשי בזמנו. בדיוק 50 שנה אחרי כתיבת הדוקטורט, נכדו יעקב רוזן, בשנה שנייה שלו בלימודים לרפואה בארץ, צלצל אליו כדי להבין את פרטי התיאוריה. כשסבא שאל אותו מה מעניין אותו נושא כזה מתמטי תיאורטי טהור, יעקב ענה שכיום יש יישומים חשובים לתיאוריה זו, בין היתר בנושא DNA וסרטן. די מהר התחלתי להבין שהמרצה שלנו הערב כל כך מעניין, רחב אופקים ומכובד. כדי לתת לו את ההקדמה ואת הברכה הראויה, הייתי גונב הרבה זמן חשוב מהסיבה האמיתית שאנחנו פה, היינו לשמוע אותו ולא אותי. באמצע ההתלבטות שלי, מה כדאי להזכיר ומה לא כדאי, לשמחתי קיבלתי טלפון מדוקטור דוד רוזן, חתנו של פרופסור אומן, שאמר לי שהפרופסור הוא בן אדם צנוע מאוד, וישמח מאוד אם אני אציג אותו במילים הכי קצרות והכי פשוטות. אי לכך, אני מכבד את רצונו של המרצה, ולוקח את הצעת חתנו, ומוותר על כל נאום הפתיחה. אסתפק בפתיחה הכי קצרה, גבירותיי ורבותיי, אני שמח להציג לפניכם את פרופסור ישראל אומן.
אפשר להעמם אולי את, את האורות קצת יותר? אם אפשר, אז אני אשמח. אם לא, אז, אז יהיה גם בסדר. תודה רבה על ההזמנה. אני רוצה ותודה רבה על על ההצגה היפה. אני רק רוצה לתקן שני דברים. קודם כל, מה שאמרתי לחתני דוד רוזן היה שאני מבקש שיגידו ואותיי ורבותיי ישראל אומן, כן? לא פרופסור ישראל אומן, אבל ישראל אומן, כן? זה דבר ראשון. ואני רוצה להסביר למה אמרתי את זה. זה לא מתוך צניעות, זה ההפך, כן? מתוך גאווה ורברבנות. ואני אסביר איך הצגה כל כך פשוטה וקצרה היא דווקא הרבנות. מפני שאני זוכר, כשהייתי ילד בארצות הברית, והיו, נו, איך קוראים לזה, הכנסים הגדולים שבהם בחרו את המועמד לנשיאות ארצות הברית, אני מבין שאסור לדבר כאן אנגלית, אבל אל תגידו לרב, המילה שאני מחפש זה convention.
ועידה.
מה?
ועידה.
ועידה, תודה רבה. אוקיי. אז כשהיו הוועידות לבחירת המועמד לנשיאות של המפלגה הרפובליקנית והמפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, אז אנחנו הילדים הקשבנו קשב רב, ונדמה לי שזה היה ב-1940 למניינם, או אולי ב-44 הקשבנו קשב רב ברדיו, עוד לא היה טלוויזיה, לוועידה הדמוקרטית, כן? והיו הרבה מאוד נועמים, הרבה מאוד, וכולם הציגו אותם בצורה מאוד ארוכה, כן, כמו שלמעשה הציגו אותי, כן? The man who עשה כך וכך, והאיש עשה כך וכך, והצגה מאוד מאוד ארוכה. ואז הגיע הזמן של רוזוולט בעצמו לנאום בוועידה. ואז לא אמרו האיש שעשה כך וכך והסנאטור וכל כל הדברים היפים עליו שהצגה לקחה 5 דקות וזה, אבל אמרו בפשטות, Ladies and gentlemen, the President of the United States, זהו. וזה הרשים אותי מאוד. ואני רציתי שאני גם אקבל את הכבוד הזה, אבל לא הצלחתי. אז זה להפך, כן, זה גייבה. חשבתי, ואותיי ורבותיי, ישראל אומן, זה יספיק, אבל זה לא מספיק. וזה איזשהו מגיע לי. התיקון השני זה שאני לא נותן הרצאה. הרצאה זה, המשמעות של הרצאה זה משהו מדעי כזה, כן? משהו מתחום שאני יודע משהו עליו, כן? אז אני נותן הרצאה בזה, כן? אני לא נותן הרצאה, אני נותן שיעור, כן? שיעור זה מותר להגיד דברי תורה, או מה שאני חושב הם דברי תורה, גם בלי לדעת הרבה על תורה. אז זה הערב אני נותן שיעור ולא הרצאה. ועכשיו נתחיל. ספר שמות, פרשת תרומה, פרק פרק כ"ה, פסוקים י"ז עד כ"ו. ועשית כפורת זהב טהור, המאתיים וחצי אורכה, והמה וחצי רוחבה. ועשית שניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם, משני קצות הכפורת. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. אל הכפורת יהיו פני הקרובים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. נושא הכרובים הוא נושא מאוד פרובלמטי, מאוד בעייתי. הרי אנחנו הצטווינו בעשרת הדיברות, לא פחות מבעשרת הדיברות, לא תעשה לך פסל כל תמונה. אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. לא תעשה לך פסל כל תמונה. והנה, לא סתם עשינו פסל, כן? אבל אנחנו מצווים לעשות פסל ולהציב אותו בבית קודשי הקודשים, המקום הכי מקודש לעם ישראל. ולא רק במקום הכי מקודש לעם ישראל, שהכהן הגדול רק נכנס אליו בתחילת אורחים, הוא פעם בשנה, כן, או ביום אחד בשנה, כמה פעמים, אבל ביום אחד. ולא רק מצווים להכניס את הפסלים האלה, הנה בואו נסתכל עליהם, הנה, בתוך בית קודשי הקודשים, אלא גם כן מעל לכפורת, כן? ונתת את הכפורת על הארון ומודגש מלמעלה, כן? לא רק שלא סתם, אבל מודגש כאן שזה כאילו הקרובים הם מלמעלה, יותר חשוב מהארון, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. זאת אומרת לוחות הברית. והכרובים, הפסל שכתוב צלם בהיכל, צלם בהיכל נמצא ממש על עשרת הדברות, על ארון הקודש, כן? מתגבר כאילו ארון הקודש רק מהווה בסיס לפסלים האלה. איך זה יכול להיות? כן? והאמת היא שהמפרשים כמעט ולא מתייחסים לשאלה הזאת שמתבקשת מעצמה. מה זה רוצה להביע בכלל? מה הקרובים האלה רוצים להביע? מה הם באים להגיד לנו? כן? אוקיי? זה שאלה א', ואנחנו נחזור אליה בהמשך. עוד מקור תמוע ביותר. זה גם כן, אנחנו דיברנו על הכרובים בבית קודשי הקודשים. המקום המרכזי ביותר. וכאן יש לנו גמרא, שהיא, אני מוכן להגיד שזאת הגמרא הכי מפורסמת בש"ס. יש הרבה גמרות מפורסמות. נדמה לי, כולם בחדר הזה מכירים את הגמרא הזאת. אם לא מכירים את המילים בעל פה, בוודאי מכירים את הסיפור, כולם בחדר הזה. אנחנו בכל זאת נקרא אותה. אבל זאת בוודאי הגמרא הכי מפורסמת בש"ס, והיא תמועה מאוד. בוא נראה. שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמי. אמר לו, הנוכרי אמר לשמי, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. חפו באמת הבניין שבידו. כן, זה התרגז על אמת המבלבל את המוח, עם השטויות שלך ללמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. אז בסדר, הוא גירש אותו. בא לפני הלל, הנוכרי בא לפני הלל. גירה, מי הגיר, ביקש ממנו אותו דבר, גירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. והוא ביקש את זה מהילל, גירה, אז הילל גיר אותו. אז עכשיו הוא גילל, אז כן צריך לקיים את ההבטחה, כן? לקיים את התנאי שהוא אמר על מנת שתלמדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. אז מה הוא אמר לך? דעלך שני לחברך לא תעביד. השנו עליך, אל תעשה לחברך. זוהי כל התורה כולה. ואידך והיתר פירושהו. זיל גמור. לך למד. סיפור יפה מאוד, ובדרך כלל מה שעומדים עליו זה השאלה למה הוא לא אמר לו ואהבת לרעך כמוך, למה הניסוח הוא באופן שלילי, והלך שני לחברך לא תעביד, וכל מיני דברים כאלה. אנחנו לא נעמוד על השאלה הזאת הערב. אני מוכן אולי לעמוד עליה קצת, אבל זה לא הנושא העיקרי הערב. הערב יש משהו הרבה יותר בסיסי. מה פשט? זו היא כל התורה כולה. הרי זאת לא כל התורה כולה. מה, הוא עובד על הנוכרי, הוא עובד עליו בעיניים, זאת הרי ידוע שזאת לא כל התורה כולה. זה אולי חצי התורה. זה המצוות שבין אדם לחברו. אפשר להגיד שהמצוות בין אדם לחברו זה דהלך שני לחברך לא תביד. אבל זה לא כל התורה כולה, מה פתאום? זה הרי יש גם המצוות של בן אדם למקום. איך אתה יכול להגיד שזו כל התורה כולה? מה עכשיו? ואני לא הראשון, אם כי לא מדברים על זה הרבה, אני לא הראשון ששם לב לקושיה הזאת. אחד לפני עשה את זה, רשי. רשי על אתר, גם כן מאוד מוטרד מהשאלה הזאת. והנה מה שהוא אומר, רשי על אתר. ריחה וריח אביך אל תעזוב. מביא פסוק ממשלי. במילים האלה ריחה וריח אביך לא תעזוב. אז ריחה וריח אביך מי זה? אם זה גם ריחה וגם ריח אביך, מי זה יכול להיות? כן, הרי אני החברים שהלכתי איתם לבית ספר, זה לא החברים שאבא שלי הלך לבית ספר. אז מי זה יכול להיות? אז רש"י אומר, זה הקדוש ברוך הוא, ריחה וריח אביך. זה הקדוש ברוך הוא. אל תעבור על דבריו, שהרי עליך שנאוי שיבוא חברך על דבריך. אז מה ההיגיון של רש"י? ההיגיון של רש"י הוא שיש הפסוק ריחה וריח אביך אל תעזוב, אז מי זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא. ועכשיו תעשה אתה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. ריח זה הרי כתוב אהבת לריחה כמוך, זה כמו חבר, כן? יש גם המעבר הזה מריח לחבר, לחברך לא תביד, ומגיעים ככה למסקנה שבעצם מה שהלל התכוון כשהוא אמר לנוכרי דהלך שני לחברך לא תביד, זה דווקא המצוות שבין אדם למקום. ככה, כן. אבל רשי הרי היה, קודם כל היה בחור חכם מאוד, כן. ושנית, כן, הוא היה פשטן. והוא הבין בעצמו שזה לא ילך, כן. את הלוקש הזה הוא לא יוכל למכור לנו, כן. אז הוא מביא עוד פירוש, כן. לשון אחר, עוד פירוש, כן, של תהלך שני לחברך לא תביד, חברך ממש, כן, אז הוא הולך לפשט, כגון גזילה, גניבה, ניאוף ורוב המצוות. קודם כל זה קצת לא ברור מה, למה הוא קורא לזה רוב המצוות, הרי אנחנו רגילים לחשוב על רוב המצוות דווקא שהם המצוות של בן אדם למקום, ובאמת בעשרת הדיברות המצוות של בן אדם למקום תופסים הרבה יותר מקום, אבל בסדר, הוא קורא לזה רוב המצוות, זאת לא הבעיה. הבעיה היא שהוא לא עונה על השאלה, כן. זאת אומרת, יש לו שני פירושים, הלישנה קמה והלישנה בטרה, כן, הלשון הראשון, הפירוש הראשון והפירוש השני. הפירוש הראשון אומר, כן, זה באמת המצוות של בן אדם למקום, ואולי כל המצוות, גם בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו, זה הפירוש הראשון. אבל הוא בעייתי מפני שזה לא הפשט, זה ברור שזה לא התכוונה הגמרא, כן? זה ברור כשמש. ואז הוא מביא, כדי לתרץ את זה, הוא מביא את הפירוש השני, אבל הפירוש השני משאירה את השאלה המקורית על מקומה, למה זה כל התורה כולה? זה הרי לא כל התורה כולה. הנכש זה רוב המצוות, אבל זה לא כל התורה כולה, לכל הדעות. אוקיי? בסדר. הלאה. דיברנו על עשרת הדיברות, כן? עשרת הדיברות, באמת, כאן בשמות רבה כתוב באמת איך היו עשרת הדיברות. כיצד היו עשיון, חמישה על לוח זה, או חמש על לוח זה וחמש על לוח זה. כל אחד היו שתי לוחות הברית, ועל כל אחד מהם היו חמש דיברות. כן? כדברי רב יהודה, זה דעת אחת. הדעה השנייה, לא הבאתי אותה כאן מפני שהיא לא כל כך רלוונטית, אבל הדעה השנייה היא של רבי נחמיה, שאמר שעשרת שתי הלוחות היו עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה. מה זאת אומרת? היו שני עותקים של עשרת הדיברות. מפני שזה היה הרי חוזה בין עם ישראל לקודש הבריחו. אם זה חוזה, אז כל אחד משני הצדדים צריך לקבל עותק, כן? זה מה שמקובל. וזה באמת, זה לא רק מקובל בזמן המודרני, אבל זה גם כן היה מקובל בעולם העתיק, ראייתי שתחיה ועבדכם הנאמן, עבדכם הנאמן, היו באיסטנבול לפני כמה חודשים, וראינו שם, זה אגב המוזיאון הארכיאולוגי באיסטנבול הוא משגע, הוא יפה מאוד, כן? יש הרבה דברים שהטורקים גזלו כאן מארץ ישראל, וזה דברים מהממים. אבל דבר אחד שמאוד מעניין הוא שיש איזשהו חוזה שכתוב חרוט על אבנים, כתוב בכתב יצידות, ויש שלושה עותקים, מפני שזה היה ברית בין שלושה מלכים, שלושה פעמים בדיוק אותו דבר. זה היה מקובל, כשקודם חוזה, כל אחד מקבל העתק, אז קודש בריך הוא צריך לקבל העתק, ועם ישראל. אבל זה דעת רבי נחמיה, היא לא רלוונטית כאן. מה שמעניין אותנו זה הדעה היותר מקובלת, שהיו חמישה על לוח זה וחמישה על לוח זה. ברוב בתי הכנסת בעולם, לא, אני אצטער שזה לא בבית כנסת זה, יש לפחות פעם אחד יש איזשהו ציור של לוחות הברית. ולפעמים כותבים על לוח אחד א' ב' ג' ד' ה', ועל הלוח השני כותבים ו' ז' ח' ת' י'. אבל ביותר בתי כנסת לא כתוב ככה, כתוב ככה. אוקיי? אנוכי השם, זה לוח אחד, אנוכי השם לא יהיה, לא תישא, זכור, עת, כבד, עת, ובלוח השני לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה, לא תחמוד. זאת אומרת, לוקחים שני המילים הראשונות, שתי המילים הראשונות של כל דיברה ודיברה, וכותבים אותה על הלוח, וזה יוצא יפה מאוד, חמש על לוח זה וחמש על לוח זה. Okay. עכשיו בבית הכנסת באנגלווד, ניו ג'רזי, זה לא ככה. בבית הכנסת באנגלווד, ניו ג'רזי, כותבים את הלוחות במלואה. יש שני דלתות לארון הקודש, ועל שתי הדלתות כותבים את עשרת הדיברות במלואם על שני הדלתות. פעם ראשונה שהתפללתי שם, זה היה בתפילת ערבית בשבת, בליל שבת, והסתכלתי על הלוח, על הלוחות האלה, והרי הנה זה היה נראה ככה. אוקיי? אז הסתכלתי עליהם בזמן ה-18, והרי מה שהוא צריך לעשות בזמן שמתפללים, נכון? אז חשבתי לעשות, רק רגע, איך זה היה בלוחות המקוריים, כן? זה היה. הרי רבי יהודה אמר, חמישה לוח זה וחמישה לוח זה, זה לא היה ככה, כן? כאן יש חמישה על לוח ושני שליש, כן? וחמישה על שליש של לוח, ולא חמישה על לוח זה וחמישה על לוח זה. אז איך זה היה במקור? איך זה היה יכול להיות? הרי מקובל לחשוב, כמו שאמרתי קודם, שהמצוות של בן אדם למקום, שהם... שהם למעשה חמשת הדיברות הראשונות מדברות על מצוות של בן אדם למקום, אז זה הרבה יותר ארוך, כמו שאתם רואים. אז מקובל לחשוב שזה מראה שהן יותר חשובות, ולא כמו שרש"י אומר, רוב המצוות, כן? הם, זה, הם בין, מבין אדם לחברו, אבל רוב המצוות דווקא בין אדם למקום, לפחות הם תופסים הרבה יותר מקום אם כותבים אותם. אבל אז התחלתי לחשוב, איך זה יכול להיות? כן? מה באמת היה שם אצל משה רבינו בשתי הלוחות, אם אנחנו מקבלים את הדעה של רבי יהודה, וזה באמת הדעה המקובלת. אז חשבתי וחשבתי, ולפני שגמרתי את השמונה עשרתי לפתרון. ככה זה היה. ככה זה היה. מישהו פעם שכר מכונית כאן בחדר הזה. אז הוא הגיע לחברת הסחירות, הרץ או אביס או... מה שזה יהיה, ומראים לך את החוזה ומבקשים ממך לחתום. אז בצד אחד כתוב באפור קצת יותר כהה, על אפור קצת יותר בהיר, כתוב מה שנקרא, בכל זאת אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, הדפוס הקטן, אבל הדפוס הקטן לא מעביר את זה, ה-small print, כן? ואף אחד לא שם לב לזה, כן? ובצד השני כתוב הקילומטרז והשם שלך והזמן שהוצאת ולאן, זאת אומרת הדברים החשובים כתובים, אבל לא בסמול פרינט, כן? כתובים ב... זה מה שקורה כאן, או כאן. ככל הנראה זה מה שקורה כאן. בסדר, אנוכי השם אלוקיך, כן, לא תעשה לך כל פסק, זה. לא תרצח, לא תנעד, זה העניין, כן. ושוב פעם יוצא, כמו שראינו אצל הסיפור של הלל, מה שיוצא הוא שמה שחשוב כאן זה מה שבאמת חשוב זה המצוות של בן אדם למקום. לחברו. עוד מקור, יש לנו כבר שתי מקורות לחשיבות המרכזית של מצוות של בן אדם לחברו, אם כי אנחנו עוד לא מבינים לגמרי מה הולך. אבל עוד מקור ממסכת אבות, הוא היה אומר, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. יש לפחות מתמטיקאי אחד בנוסף לעבדכם הנאמן בחדר, הוא הביא אותי הנה, כן? אז הוא ידע מה זה תנאי הכרחי ומספיק. תנאי הכרחי ומספיק לכך שרוח הקודש ברוך הוא יהיה נוחה ממך, זה שרוח הבריות נוחה ממך. עוד פעם אנחנו רואים מה קובע, לא המצוות מבין אדם למקום, אבל מתי רוח המקום נוחה ממנו, מתי הקודש ברוך הוא מבסוט, זה כשאתה מקיים את המצוות של בן אדם לחברו. אז זה כבר המקור השלישי, ויש לנו עוד את המקור הראשון של הקרובים, שאין אנחנו כל כך מבינים מה הקרובים האלה עושים. אז בואו ננסה להבין מה הקרובים האלה עושים. מדרש זוטה על שיר השירים, בארץ אי אפשר לראות לשור לראות את הארי, שהרי שונא לשור. אבל במרום השור והארי שניהם במרכבה ושלום ביניהם. ואוהבים זה לזה שנאמר ופניהם איש לאחיו. שהיו נוהגים אהבה ורעות, שנאמר עושה שלום במרומה. על מה הוא מדבר, השור לא יכול לדעת, למה הוא מתכוון שהשור לא יכול לראות את הארי, והארי לא יכול לראות את השור? על מה הוא מדבר? אז הוא מדבר על המראה, על נהר כבר של ה... נביא יחזקאל, וארא דמות ארבע חיות, ודמות פניהם פני אדם, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתם, ופני נשר לארבעתם. זאת אומרת, היו שם ארבע חיות, זה במרום, כן, הוא רואה את מראה של מה קורה בעליונים. היו שם ארבע חיות, כל אחד מארבע חיות היו להם ארבע פנים, כאן, כאן, כאן ואחורנית, והם היו יכולים ללכת ככה או ככה בלי להסתובב. זה התיאור בספר יחזקאל. אז השור ראה את הארי, והארי ראה את השור, והקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומה, וזה ופניהם איש לאחיו, שהיו נוהגים אהבה ורעות. זאת אומרת, שני הקרובים שאצלנו כתוב ופניהם איש אל אחיו, שני הקרובים האלה הם סמל לאהבה ורעות. אוקיי? עכשיו, בואו נסתכל הלאה. האם זה משהו שרצוי לקדוש ברוך הוא? ראינו כבר במסכת אבות שזה תנאי הכי ומספיק שרוח הקודש הבריך הוא יהיה נוחה מאיתנו. שרוח הבריות יהיה. וראינו בעשרת הדברות שאנחנו מצווים על זה. ועכשיו במסכת בבא בתרא, כיצד הן עומדים? זה מדובר על הקרובים בבית קודשי הקודשים. רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר פניהם איש אל אחיו, ואחד אמר פניהם לבית. ולמאן דאמר פניהם איש אל אחיו, הכתיב בדברי הימים ופניהם לבית, כשיש תיאור של הקרובים בבית קודשי הקודשים שהיה בבית המקדש, לא במשכן אבל בבית המקדש, כתוב בדברי הימים ופניהם לבית, אז זה הרי סותר ופניהם איש אל אחיו. לא קשיא, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. רק הבעיה היא איזה כאן ואיזה כאן, למה הוא מתכוון? האם פניהם איש אל אחיו זה בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, או שמה להפך? אז עוד פעם רש"י בא לעזרתנו. רש"י על אתר בבבא בתרא כותב ככה, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז הם הופכים פניהם זה לזה. הקרובים הופכים פניהם זה לזה, בזה, שזה לעשות רצונו של מקום. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו לפני שאנחנו נעשה כמו השור והאריה, למעלה אנחנו ננהג אהבה ורעות, וזה מה שאומרים הקרובים. הקרובים אומרים, אלה נוהגים אהבה ורעות בין איש לרעהו. אגב, זה לא הפירוש המקובל. בדרך כלל רש"י בהמשך, לכן הסתרתי את זה, כתבתי רק שלוש נקודות. מפני שרש"י בהמשך אומר כמו אהבת איש לאישה. אבל אני רוצה להציע פירוש אחר, והפירוש שאני מציע הוא שהקרובים מסמלים את אהבה ורעות בין איש לרעהו. ולאו דווקא איש לאישה, גם איש לאישה, אבל לא, אני לא מדבר על אהבה מינית, כן? אבל על אהבה בין איש לרעהו, וזה גם יכול להיות שני זכרים או שתי נקבות או מה שזה יהיה. זה מה שמסמל, זה מה שמסמלים הקרובים. ועכשיו בואו נחזור לשקף שהיה לנו קודם, לגמרא בשבת. כן? וכל זה כבר למדנו. הלל אמר לנו, ריד הלך שני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה, ואידך פירושה הוא. המצוות בין אדם למקום הם פירוש למצוות של בין אדם לחברו. פירוש. זה בעידך פירושה. זיל גמור. הוא אומר לנו, לך למד, אז בוא נלמד. ננסה להבין איך יכול להיות שהמצוות של בן אדם למקום הם פירוש למצוות של בן אדם לחברו? איך זה יכול להיות? אז אני אספר לכם שני סיפורים אישיים שקרו לי. עכשיו נעזוב את המקורות שדיברנו עליהם עד עכשיו ונלך לחוויות של ישראל אומן. ואני אזכיר שתי חוויות. חוויה אחת היא שלפני הרבה שנים, אחרי מלחמת תשין חף זיין, אחרי מלחמת ששת הימים, הכותל, כותל המערבי לראשונה מאז תשין חף היה בידינו. והיינו נוהגים ללכת לכותל אחרי לימוד ליל שבועות בבוקר השכם, כן? אז עוד לא היה זמן קיץ, והיינו הולכים והתפילה התחילה בערך בארבע, והכוונה היה להגיע לדברת הברכות אמרו בארבע, הכוונה הייתה להגיע לתפילה לשון העשרה בהנץ בדיוק. והנץ זה השתנה משנה לשנה, אבל בואו ניקח דוגמה מסוימת. נניח שהנץ היה ב-4.28, זה תמיד היה ב-4.5 פלוס או מינוס כמה דקות. אז בשנה מסוימת זה היה ב-4.28. אז הלכנו לכותל. והיה רעש גדול, מפני שרחבת הכותל היא עצומה, יש שם איזשהו מקום ל-50,000 אנשים. כן, זה בליגוס מה, 50,000 אנשים. 50,000 אנשים, כמובן, מתפללים במניינים שונים, אבל כולם בערך באותו מקום. וכולם, כשמגיעים לקריאת שמע, צועקים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, וכו' וכו', בקול גדול, כמו שנהוג. וכשחמישים אלף אנשים צועקים במקום אחד, אז הכל נשמע, כן? זה היה רעש עצום. ובמשך כל קריאת שמע וברכותיה, רעש עצום ברחבת הכל. ואז ב-4.28, בדיוק, כן? בדיוק, נופל, איך אומרים, על התא, על הרחבה העצומה הזאת. שקט, שקט גמור, מפני שבתפילה לא צועקים. בתפילה, את התפילה אומרים בשקט. אפילו היה מישהו שעכשיו פללתי בימים נוראים, ושכחתי את עצמי והתפללתי קצת בקול את ה-18 של מוסף, ואחרי התפילה מישהו העיר לי, זה לא ראוי, למה עשית ככה וכו'. אז נהוג להגיד את התפילה בשקט. והמעבר הזה בין הצעקות של קריאת שמע וברכותיה לשקט הגמור ברחבה העצומה הזאת היה משהו מדהים, זה עשה עליי רושם עצום. למה זה עושה רושם עצום? קודם כל זה ממש שקט בכל הכל. אבל גם כן, הרי אם היית רוצה לתאם את זה, והיית מעביר חוקים, ומעמיד סדרנים, ומשטרה, וכל מה שאתה רוצה, לא היית יכול לעשות את זה, בשום פנים. אז מה עושה את זה? איך הצלחת לתאם בין 50,000 אנשים שכולם יהיו בשקט? כן? הרי אם שמים שלט מחוץ לבית הכנסת שעליו כתוב אסור לדבר בזמן התפילה, אף אחד לא שם לב לזה. להפך, זה שאתה אומר אסור לדבר בזמן התפילה, זה מראה שנהוג לדבר במקום הזה, אז כולם מדבר. כן? כמו בפסי הרכבת, אסור לעבור את פסי הרכבת במקום הזה, אז אתה יודע שזה המקום לעבור את פסי הרכבת. אז שום דבר לא היה עוזר, לא היית יכול בשום דרכים חיצוניות להביא לכך שכל כך הרבה אנשים באותו רגע יהיו שקטים. אלא מה? יש מצווה בין אדם למקום להגיד את התפילה בשקט, כן? וכולם מחויבים לזה, כולם שנמצאים שם בארבע וחצי בבוקר, כן? כולם שמחויבים לזה, אז אתה לא צריך שום דבר. זה מחייב אותם. המצוות של בן אדם למקום, בכל אופן, את זה היהודים שלנו לוקחים ברצינות. אוקיי? אז אני אספר לכם עכשיו עוד סיפור. לפני כ-20-25 שנה הייתי צריך איזושהי תוכנה בשביל המחשב שלי. והיה אז, ואולי עדיין זה ככה, מנהג בכל ישראל, מנהג בכל ישראל לגנוב תוכנה. אז אני אמרתי לעצמי, כל ישראל נוהגים ככה, אז מותר לישראל, לא רק היות וכל ישראל נוהגים ככה, אז מותר גם לישראל. אבל היו לי איסוסים, התוכנה הזאת הייתה, שאני רציתי, הייתה מאוד יקרה, $700 לפני 25 שנה, זה היה כסף, כן? זה משהו כמו $2,000 או יותר היום. בכל זאת היו לי איסוסים, אז החלטתי, אמרתי לעצמי, ישראל, אתה מעמיד פנים כאילו שאתה שומע מצוות, אז בוא תשאל את הרב, כן? למה לך להסס, כן? מוסרי, לא מוסרי, יש הלכה. הרב יגיד שזה מותר, תעשה. הרב יגיד שזה אסור, אל תעשה, כן? תלך לרב. אז הלכתי לרב, וזה היה רב ישראל גוסטמן, זכר צדיק וקדוש לברכה. הייתי מתפלל בישיבה שלו בפינת אבן עזרא ורמב"ן בירושלים, והלכתי אליו ושאלתי אותו את השאלה. אני חשבתי לעצמי שאני אצטרך להסביר לו מה זה תוכנה, ועוד חשבתי איך אני אסביר לרב מה זה תוכנה, מה זה מחשב, אבל זה הוא לא שאל, זה הוא ידע היטב מה זה תוכנה ומה זה מחשב. והוא אמר, רב ישראל, תלך לחתני הרב ברניקה. אז אני אמרתי, לא, אני דווקא רוצה לשאול את כבודו, אוקיי? אז הוא אמר, אוקיי, תחזור בעוד 3 ימים. חזרתי בעוד 3 ימים, אז הוא אמר, חזרת? אולי בכל זאת תלך לחתני הרב ברניקה. אז אני אמרתי, לא, אני... אתה רוצה לשאול כבוד הרב. אז למה, אוקיי, תעזור בעוד 3 ימים. חזרתי בעוד 3 ימים. אני מניח שבחדר הזה לא מבינים יידיש בכלל, אבל אני בכל זאת אגיד את זה ביידיש, ואחר כך אני אתרגם ללשון קודש. הוא אמר לרב ישראל, יביל תקביסן. אז אני אמרתי, יהיה. אז הוא אמר, דוזיזוסר הניסר גומו. שאל אותי, אתה באמת רוצה לדעת? אני אמרתי, כן. אז הוא אמר, זה אסור באיסור מוחלט וגמור. אתה לא יכול לגנוב את התוכנה. אז הלכתי והזמנתי את התוכנה, כן, ושלחתי להם $700, וזהו, כן. זהו, זה סוף הסיפור. מה הסיפור הזה רוצה להגיד לנו? שני הסיפורים ביחד. שכמו שהיהודים בכותל מחויבים, או מרגישים את עצמם מחויבים, או אפילו זה רק מנהג, להתחיל את התפילה בהנץ ולהיות שקטים בתפילה, כמו כן אנחנו צריכים להיות מחויבים להלכות בין אדם לחברו. ואם אנחנו, אני אמרתי לעצמי, אני אלך לרב, אני אשאל אותו מה ההלכה. ואם הוא יגיד אסור, אז אסור, אני אזמין את התוכנה, ואם הוא יגיד מותר, אז זה מותר. החיוב שאנחנו מרגישים לגבי מצוות בין אדם לחברו, צריך להיות באותו חומרה, אם לא יותר, מהחיוב לקיים את השבת. לא לדבר לשון הרע, זה לפחות חשוב כמו לא לחלל את השבת ולא לאכול כשר וטהרת המשפחה וכל הדברים, ושתנז כמו שסיפרו וכל הדברים האלה. זה המצוות של בן אדם לחברו, הם לפחות באותו חשיבות, ולהפך יותר חשיבות. אז מה זה פירושה הוא? פירושה הוא שאנחנו צריכים להבין את הדבר הזה, ובשביל זה קיימים המצוות של בן אדם למקום, כדי, מפני שזה אנחנו בכל אופן, כל יהודי לוקח את הדברים האלה ברצינות, כן? אז אנחנו צריכים לשאוף גם כן לקחת ברצינות את המצוות של בן אדם לחברו באותו רצינות וביותר רצינות. לקחת את המצוות בין אדם לחברו כמו או יותר ממה שאנחנו מקפידים בשבת, במצוות של בן אדם למקום. ואותה לרבותיי, כאן אנחנו נותנים שיעור לעילוי נשמות יהודים יקרים. אני לא כל כך מכיר את הסיפור של היהודים האלה, אבל אני סמוך ובטוח שאלה היו בעלי חסד וקיימו את המצוות של בן אדם לחברו. וכאשר מדברים על בני אדם שעברו מן העולם, לא מדברים בהלוויה ולא מדברים ביום הזיכרון, לא אומרים הוא אכל כשר והוא לא לבש שתנז והוא לא לא הדליק את האורות בשבת, זה לא אומרים בהלוויה וזה לא אומרים ביום השנה. מה שאומרים ביום השנה זה הוא עשה חסד, מה שהוא עשה בשביל הציבור, בשביל הכלל, וזה זה הדברים שבשביל זה בשביל זה קיימים המצוות של בן אדם למקום, בשביל להרגיל אותנו, לתת לנו להבין את החשיבות של המצוות של בן אדם למקום. וזה מה שכתוב, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה ואל הארון תיתן את העדות. זאת אומרת, המצוות, כל התורה כולה ובפרט המצוות של בן אדם למקום, הם מהווים בסיס, אבל התכלית של הדבר הזה זה הקרובים, זה ופניהם איש אל אחיו. רק רגע. אולי אני אסיים את החלק העיקרי של השיעור על ידי הפסוק ואהבת לרעך כמוך, כן? אף אחד לא אומר שזה כל התורה כולה, אבל זה בכל אופן מצווה מרכזית, ואהבת לרעך כמוך. אבל לפעמים שוכחים את סוף הפסוק. מה סוף הפסוק? אני אשם. למה תאהב ריחה כמוך? בשביל מה הסיבה לאהוב את ריחה כמוך? לא איזשהו פילוסופיה חברתית, לא איזשהו מוסר, לא משהו כזה, אבל אני השם. הסיבה לאהוב את ריחה כמוך הוא מפני שהשם מצווה את זה. זאת הסיבה לאהוב את ריחה כמוך. אני נתתי את השיעור הזה לפני שבוע, שבועיים, איזשהו מקום אחר, כמעט את השיעור הזה. ואחרי זה שאלו אותי, אבל רב ישראל, הם אמרו לי, אתה לא הסברת את השאלה שהתחלת איתו. השאלה שהתחלת איתו היה איך מציבים פסל בצלם בהיכל. איך אתה יכול לשים פסל של קרובים בבית קודשי הקודשים? לא הסברת את זה, התחלת את זה, אבל לא הסברת. נו, אז אני אסביר לכם את זה עכשיו. אני אמרתי שרוב המפרשים לא עומדים על הנקודה הזאת, אבל דווקא המדרש לקח טוב על אתר בפרשת תרומה כן עומד על זה. כשאמר משה רבינו לא תעשה לך פסל בכל תמונה, נאמר לו ועשית שניים קרובים זרם. נו, איך זה מסתדר? זה סימן שאלה, כן? אני צריך לתקן כאן את המצגת, כן? עם סימן שאלה, סימן קריאה. איך זה יכול להיות? וכן כיוצא באלו, כמו פרשת ייבום ואהבת אחיך. כתוב ואהבת אחיך לא תגלה, כן? אהבת אשת אחיך לא תגלה, אהבת אחיך, הוא ככה כתוב. ומצד שני, צריך לייבם את אשת אחיך. איך זה יכול להיות? זה תרתי דסתרי. לא תלבש שעטנז, גדילים תעשה לך. אז זה גם כן, אם יש לך בגד עם ארבע כנפות מפשטים, אז אתה בכל זאת צריך לעשות ציצית של צמר. מחללי עמות יומת, אסור לחלל את השבת, וביום השבת שני כבשים, אבל בכל זאת צריך להחכיב את הקורבנות, שזה ככל הנראה זה חילול שבת רציני מאוד. אלה וכיוצא בהן ברצון אחד נאמר. מה אומר המדרש כאן? המדרש אומר שלמעשה זה נראה כאילו שזה סתירה, אבל זה לא סתירה, זה שני צדדים של אותו מטבע, כן. ובוא, אלה שמכירים את רש"י על עשרת הדיברות, זה המדרש הזה יצלצל אצלם, מפני שרש"י בעשרת הדיברות אומר כמעט אותו דבר. רש"י על הפסוק זכור את יום השבת לקדשו, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, וכן מחללי עמות יומת וביום השבת שני כבשים, וכן לא תלבש שעטנז, גדילים תעשה לך, וכן ערבת אשת אחיך יבמה יבוא עליה. זאת אומרת בדיוק, חוץ מהעסק של הקרובים ושל לא תעשה לך כל פסל, הוא מביא בדיוק אותן הסתירות כביכול שמביא המדרש לקחתוב בפרשת תרומה. והוא מסיים, הוא שנאמר, אחת דיבר אלוקים, שניים זה שמענו. ובעצם הרש"י הזה תמוע, מפני שהוא בא להסביר זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. וזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, זה לא סתירה, זה שני פנים של משהו מאוד דומה, זכור ושמור, בעצם אומר אותו דבר, כן? פחות או יותר. זה לא סתירה כמו הדברים האחרים. אז מה הוא מביא בשביל זכור ושמור את הסתירות המובהקות האלה? אבל זה ללמד יותר על הסתירות מללמד על זכור ושמור. זכור ושמור הם שני פנים של אותו מטבע, זה אותו דבר. כמו כן רש"י רוצה להגיד, כל הסתירות כביכול האחרות. הוא שנאמר, אחת דיבר אלוקים, שניים זה שמענו. דברים שנשמעים לנו כסתירה הם בעצם אותו דבר. וזה חל גם כן, כמו שאומר המדרש לקחתות, זה חל גם כן על לא תעשה לך פסל ועשית שניים קרובים זהב, מפני שהמרכז, התכלית של בית קודשי הקודשים זה הקרובים האלה. על זה וזה מה שהלל אמר, זוהי בעלך שני לחברך לא תביד, זוהי באמת כל התורה כולה ואידך פירושה. תודה רבה ולעילוי הנשמות.
תודה רבה לפרופסור רומן, אנחנו מתפללים על מיטה שעה בבית המדרש.